דלג על הקינה הבאה ונגיע לקינה ח', העדה עד חוק שמיים. עדה עד חוק שמיים, עליתי שמיים, האור יום החריבי פעמיים. הגמרא שציטטנו לפני כן בראש השנה דף י"ח עמוד ב', אומרת ששני תשעה באב, הואיל והוכפלו בו הצרות. אין לנו בעיה היום להגיד את המילים האלו, כי הרבה מאוד אירועים קרו בתשעה באב מאז חתימת המשנה. אבל התוספות עדיין התמודד עם חמישה אירועים שקרו בתשעה באב, ושואל שאלה פשוטה, איך יכול להיות שהוכפלו בו הצרות? הרי כמותית, כמה דברים קרו בשבעה עשר בתמוז? גם חמישה. עונה התוספות, אכן שני תשעה באב, מאחת משתי סיבות. או בגלל ששונה תשעה באב, הואיל ואחד הצרות היה חורבן בית המקדש, או בגלל שאותו צרה, חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, קרו בתשעה באב. וזה הכוונה, האור, יום החריבי פעמיים, היום הזה מקולל, במרכאות, כי פעמיים קרה בו אותו צרה. אתונן מי יתן ראשי מים, מבחין בבחילה ילל מדבר, אבחן הלל מלל ומדבר ממדבר. אבקה איתי עולת מדבר אשג, מי יתנני במדבר, אגדה בין השל כן אופק זית, אגרה איתי כל בני בית, אגום שיאמר בעל הבית. הר השם מי יתנני שמיר ושיט, עד ובכל לב להמציאו. אדעה מילין בם להמציאו. אדאג איי רואה ולא אמצאיו, הקונן מי יתן ידעתי ואמצאיו. אז אומר בעל הקינה, עדה בכל לב לאמצאיו, והוא משתמש במילים שמיים, שמיים, שמיים. וזה אולי אחד הדברים שבגינם אנחנו צריכים לשבור כוס עדיין בחופות, וזה אכן בגלל שלא הגענו עדיין לשמיים, חס וחלילה אני לא רוצה שאף אחד ימות, אבל אני כן רוצה לעמוד בפניו שלוש פעמים בשנה, כפי שמופיע בדף המקורות, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני האדון השם. אני כן רוצה להיראות ברגלים, כפי שאומר הרמב״ם מספר המצוות, תהיינו לומר לקדוש ברוך הוא, אהלן, מה נשמע? הייתי פה, מלך מלכי המלכים לפני כמה חודשים בסוכות, והנה הגעתי לפסח. ואז אחרי פסח חזרתי הביתה, וכמה שבועות אחר כך חזרתי לחג השבועות, והלכתי הביתה וחזרתי לחג הסוכות. ולהרגיש את השמיים, את השכינה, בצורה הרבה יותר קרובה ממה שאנחנו מרגישים אותה היום. ולצערי הרב, למרות שאכן הגענו להמון, אנחנו עדיין לא שם. אומר הרמב״ם בהלכות תפילה, כיצד היא הכוונה שיפנה ליבו מכל המחשבות? ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. דהיינו, אנחנו לא במצב של ממש, אלא אנחנו במצב של כאילו. ואכן, יש מדרש רבה, באיכה, שאומר כך. המדרש רבה באיכה בנוי על פתיחות, כאילו כל פסקה פותחת דיון אחר. וזה הדיון בפתיחת כף דלת. באותו שעה נכנסו אויבים להיכל ושרפוה, וכיוון שנשרף, אמר הקדוש ברוך הוא, שוב אין לי מושב בארץ, אסלק שכינתי ממנה. והאם אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע שאין בית מקדש, אני כבר לא משרה את שכינתי באותו צורה, בירושלים וליתר דיוק בהר הבית, ואלה למכוני הראשון. הבא הוא דכתיב, אלך ואשוב אל מקומי אשר יאשמו וביקשו פניי. והיינו, אנחנו היום במצב שאנחנו מבקשים את הקדוש ברוך הוא, את פניך השם אני מבקש, אני חושב שלא ציטטתי את הפסוק נכון, נא לתקן אותי בפרטי, אנחנו צריכים לבקש שהקדוש ברוך הוא ישרה את פנו, את פניך אבקש, כי הוא לא כאן. ואכן הוא מסביר המדרש בצורה מאוד טלגרפית, באותו שעה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי מה עשיתי, השרתי שכינתי למטה בשביל ישראל, ועכשיו שחטאו, חזרתי למקומי הראשון. אמר להן הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, בוא נלך אני ואתם, ונראה בביתי מה עושים אויבים בו. זה הבית שלי לשעבר, בוא נראה. מיד הלך הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, וירמיה לפניו. יוחנן שראה הקדוש ברוך הוא את המקדש אמר בוודאי זה ביתי וזה מנוחתי, אני מזהה את המקום, אבל זה לא אותו מקום כי שכינתי לא שרויה שם. ושוב, קשה לי להגדיר מה זה שכינה שרויה לעומת שכינה לא שרויה. אנחנו מצד אחד אומרים שקידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא לדעת הרמב״ם, וכך פוסק המשנה ברורה להלכה נגד דעת הרייבד. ולכן העלייה להר הבית היום צריכה להיעשות עם הגבלות מסוימות. ומצד שני, השכינה לא נמצאת שם כמו שהיא הייתה. ומכיוון שהיא לא נמצאת שם כמו שהיא הייתה, אין חובה היום, מדאורייתא לפחות, לעלות לרגל ירושלים. הרבה יהודים טובים עושים את זה. אבל אין חובה כמו אז, כי השכינה לא שרויה שם כמו אז. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, ואני מצטט, באותו שעה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, וי לי על ביתי, פניי חן אתם, כהניי חן אתם, אוהביי חן אתם, מה אעשה לכם, התראיתי בכם, ולא חזרתם בתשובה. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא לישראל, שבסופו של דבר, אני רוצה להיות עם ישראל, אבל אני לא יכול, כי לא חזרתם בתשובה. ואני חושב שזה לא סוד, וזה גם לא במקרה, שלדעת הרמב״ם, זה אותו רמב״ם שאומר קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, הוא אומר שהמטרה של הצומות האלו, כולל תשעה באב, הוא לא רק לצום, הוא לא רק להתאבל. אומר הרמב״ם, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם בפני הצרות שאירעו בהן, כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי תשובה. אומר הרמב״ם שהמטרה של היום הזה הוא לחזור בתשובה. ומה זה תשובה? אז בואו נלך לרמב״ם במקום אחר, תנחשו איפה? בהלכות תשובה, פרק ו' הלכה ז', כמה מעולה מעלת התשובה, אומר הרמב״ם. אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל. והיום מודבק בשכינה. היינו פעם מודבקים בשכינה. ממש הלכנו יד ביד עם השכינה כביכול. אבל בגלל חורבן בית המקדש זה כבר לא קורה. ואני שואל את עצמי שאני קורא את הקינה הזאת, האם אכן אנחנו במצב כפי שאמרנו, עדווה בכל לב להמצאו, אנחנו לא מרגישים כאן במדינה, כאן בארץ ישראל, את אותה קרבה שפעם הייתה? אמנם אנחנו לא יודעים מה היה, אבל האם אנחנו עדיין במצב שאנחנו מרגישים רחוקים מהקדוש ברוך הוא? או שם הדבר מה? השתנה. בוא נמשיך לומר את הקינה ונדון בכך. אבחה ותפחה כבאופן ממילאי, הגה פנים בפנים לתנות עמלאי, ארוך חרץ ושר מלהגיע למולאי, יצרח מי ייתן איפה ויכתבון מילאי. עורך משפטי גונבי עלי, עודיה וביצי ומעלי, ומללו מזלות בקורים מילי, אפה מי ייתן שומע לי, אז דקה ופרה האביונה, אזכרה כי הייתי מחותנה. היינו פעם נשואים לקדוש ברוך הוא, ממש. מקורות על גבי מקורות מדברים על כך שהר סיני היה חתונה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. שיר השיעים קודש קודשים עוברת הגמרא, כי זה ממש הקשר בין האוהב והרעיה, כמו הקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל. אזכרה, אני זוכר כי הייתי, לשון עבר, מחותנה. אז אל פלגים בבריחה העליונה, אגו מי ייתן לי עבר כיונה, אך נפשם לך ידו אז לצור, אך הוא בלי מים באף לעצור, אך אז כמות לקצור ועוללות לפצור, השיחה מי הוביל איני מוצא, את האוהלי הפיתני בצל מוות, הטוסה ואשכנת חצר מוות. אני קורא את הקינה ואני מתחיל להרגיש שזה לא בדיוק כך, זה לא שאנחנו עד לגמרי מנותקים. אמנם אי אפשר להיראות לפניו ברגלים, אבל דברי הכוזרי חוזרים אליי פעם אחר פעם, תוך כדי קריאת הקינה. אומר הכוזרי בספר הכוזרי, ארץ ישראל שונה מכל הארצות. וידוע לכולם, לפי האגדה לפחות. הכוזרי גר בחול, הגיע ארצה, השתתח על הרצפה, לנשק את הפרה, ונהרג על ידי ערבי. אני לא יודע מה הסיפור נכון. עצם העובדה שהיהודים מספרים אותה, אומר שכנראה שיש פה קורטוב של אמת. בכל אופן, רבי יהודה הלוי מחבר כמה וכמה קינות שנוהגים לומר בתשעה באב, אומר, אשר אמצעיתם וחבדתן ארץ כנען אדמת הנבואה. נבואה כידוע לכולם זה צינור ראשי. אדם ישן מקבל תשדורת ישירה מהקדוש ברוך הוא, ממש וואטסאפ למוח. כל מי שנתנבא לא נתנבא אלא בא או בעבורה. ולכן מסביר הכוזרי ויונתן בן אמיתי, בבריחתו נתכוון לברוח מארץ הנבואה. אז למה יונה, שעליו אנחנו קוראים במנחה של יום הכיפורים, ברח מארץ ישראל? כי הוא לא רצה להיות בארץ הנבואה, הוא יודע שכאן ישיר, וחוץ לארץ עקיף, הוא ברח לחוץ לארץ. רק השכינה הנראית עין ביין, היא אשר נהדרה, אך השכינה הנסתרת הרוחנית, עם כל ישראל, אזרחי בארץ ישראל, אפילו בזמן הזה. השכינה הנסתרת הרוחנית, היא עם כל ישראל בארץ ישראל. אז אומנם אין שכינה גלויה לדעת הכוזרי, אבל יש מה שהוא קורא השכינה הנסתרת, ולכן אנשים מרגישים, ואני מצטט, כי ירושלים אומנם תיבנה, כשייחשפו בני ישראל לתכלית הכוסף, עד שיכוננו אבניה והפרה. כלומר, אומר הכוזרי, כאשר אתה מגיע ארצה, אומנם אין בה את השכינה הגלויה, הקשר הישיר, הוואטסאפ, האימייל, ההודעה בפייסבוק או מה שלא יהיה, אבל יש משהו, יש איזושהי שינוי, נקרא לה, משהו שהשתנה, שבסופו של דבר בגינה ובגללה, עם ישראל הוא כבר לא באותו מצב. לפני כשנה, בסביבת תשעה באב, ידידים מימים שחבשנו את אותו ספסל ממש בבית המדרש בישיבת הר עציון, היום פרופסור חיים סיימן, דווקא כרגע, כבר לא, בגלל הבדלי השעות, אבל ביום הזה, הוא היה באוסטרליה במלבורן אצל אחד מבוגרי עמיאל, הרב סנדו, שהתחיל את רבנותו באחת הקהילות שם. הוא היה מרצה אורח והוביל את הקינות יחד עם רב הקהילה, ולפני שנה, ב-31 ליולי 2017, הוא אומר את הדבר הבא. הוא טוען, אתם רואים את זה לפניכם, שאיך שאנחנו חוגגים את תשעה באב היום, הוא לא כמו שמופיע בשולחן ערוך. אז מדי שנה בשנה יש מישהו, אני קורא לו הכתב התורן, שמתחיל לומר למה כל מנהגי האבלות נשארו אותו דבר. הדברת חוק שמיים, עדי איתי שמיים, היה האור יום זה מחריבי פעמיים, וואלה וואלה וואלה, אבל תכלס בתכלס עם כל הכבוד, היום הזה השתנה. אומר פרופסור חיים סיימן, כך היה פעם, שולחן ערוך, הלכות אבלות של תשעה באב, תשעה באב אסור ברחיצה, שיחה, נעילת הצירה, תשמיש המיטה, ואסור לקרות, בתורה, נביאים וכתובים, ולשנות במשנה ובמדרש ובגמרא, בהלכות ובאגדות. אז אומר השולחן ערוך, נביא לכם ג'סטה, הנה כמה דברים שאפשר לעשות. קוראו באיוב ודברים הרעימים שבירמיה. ואם יש ביניהם פסוקי נחמה, צריך לדלגם. אז אומר פרופסור חיים סיימן, אני מצטט בשולחן ערוך, רואה שעשו ללמוד תורה ביום הזה. אז אומר חיים סיימן, ואני אומר זה בלשון שלי, תגידו לי, מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו התחלנו את אמירת הקינות שלנו היום עם ציטוט מהגמרא בברכות. זה לא מופיע ברשימה, וציטטנו תוספות במחזור ויטרי, ואנחנו עוד נצטט, ונצטט כוזרי, ונצטט הרבה דברים. מה קרה? איך פתאום אנחנו ככה יושבים פה ועושים את כל הדברים האלו, ועם כל הכבוד, לא מופיע בשולחן ערוך שהם מותרים? אז אם אתם זוכרים, אמרתי לפני שנים שההיתר שלי בנוי על הרב סולובייצ'יק שעשה הזאת, ובעקבותיו תלמידיו הרבים, ואני מסתמך עליהם. ככה היה לי את במרכאות את הרימון להגיד עליו שהחיינו בלילה השני של ראש השנה. אבל אומר פרופסור סיימן, אתה תמיד מצטט שולחן ערוך, שולחן ערוך, שולחן ערוך, אנחנו כרגע מתירים את דברי השולחן ערוך או לא? הוא ממשיך, ליל תשעה באב ויומו יושבים בבית הכנסת לארץ עד תפילת מנחה, אומר הרמ"א, ועכשיו נוהגים לשב על ספסליהם מיד אחר שיצאו מבית הכנסת שחרית, ומאריכים עם הקינות עד מעט קודם חצות. אז אמנם, כאן בתוכנית הזאת אנחנו מקפידים שמאריכים בקינות עד מעט קודם חצות, ואפילו מעבר לה, מגיעים למנחה גדולה, שזה חצי שעה אחרי חצות, אבל כמה בתי כנסת עושים את זה? כאן, התוכנית הזאת, כתוב בפלייר, ואני חותם על הפלייר, שמי שלא מעוניין בתוכנית הזאת, יכול לראות את זה באינטרנט בביתו, או יכול לא לראות את זה בכלל, יש מניין מקביל שבה אומרים את הקינות בלי הסברים, לוקח בערך שעה, שעה וחצי, הולכים הביתה. לא עושים את מה שכתוב פה. זאת אומרת, פרופסור סיימן, באותו מאמר, עם כל הכבוד, ואני לא היחיד, הרגשתי טוב, אני לא היחיד. הוא אומר שבסביבות אמצע שנות ה-2000, בגלל הטכנולוגיה, פתאום יש היום שידורים באינטרנט, וזה אחד מהם, שאנשים משדרים דברי תורה לא פחות ולא יותר ביום הזה. ואם תסתכלו בבתי כנסת אחרים שאין להם את התוכנית הזאת, שבה אמירת הקינות משולבת עם דברי תורה, אלא יש ממש שיעורים. קוראים את הקינות ב-10, יש שיעור כזה ושיעור כזה ושיעור כזה, זה ממש יום שכולו תורה, יום שאומר השולחן ערוך, ולא צריך להיות יהודי, תלמיד חכם, לדעת את השולחן ערוך הזה, שאסור ללמוד בו תורה. הבדיחה הידועה, אולי הידועה ביותר, על תשעה באב, זה יהודי שלא לומד תורה כל השנה. שואלים אותו, למה אתה לא לומד תורה? הוא אומר, אני גזרתי על עצמי גזרה. מה הגזרה? שמה אני אלמד בתשעה באב, אבל כן, אני לא לומד כל השנה. הבדיחה הזאת די נעלמה. התוכנית הזאת כולל תוכניות רבות אחרות, ממש מבחינת ויפוצו מעיינותיך החוצה, הם לא עומדים בהגבלות האלו. הוא בא ואומר שהרב ג'יי ג'יי שחטר, אחד ממוריי, שאני מחב לו תודה מיוחדת על פתיחת ספר הקינות בפניי לפחות, וישדר יותר מאוחר מניו ג'רזי, יתחיל ב9:15, עד כמה שידוע לי, ימשיך עד 5 אחר הצהריים, תף המקורות שלו יהיו לא פחות מ-60-70 עמודים, הם לא יהיו בהגבלות של השולחן ערוך. ואז הוא ממשיך, והנה מגיע ההפתעה, הייתי אומר, ההפתעה של היום. אומר, פרופסור סיימן, שבאופן מסורתי אנשים ישבו לרצפת בית הכנסת עד הצהריים מדקלמים קינות במנגינה נמוכה עם מעט הערות והסברים. לא היה להרבה אנשים מושג מה הם אומרים, זה כמו הייתי אומר חוויית הסליחות שלנו, אומרים והולכים הביתה. פתאום יש את זה. אז כן משהו השתנה, ההלכה הזאת בשולחן ערוך השתנתה. אז יש את הכתב תורן למה אנחנו ממשיכים באבילות כאילו אין מדינת ישראל, הנה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, שולחן ערוך פוסק שוב, בהלכות תשעה באב, בשעת הקינות אסור לספר דבר ולצאת חוץ, כדי לא יפסיק ליבו מן האבל. אנחנו בתוכנית הזאת, אני יכול להעיד כמי העידים, שיש אנשים שכל שנה כותבים שהם לא יכולים להגיע ב-8 או ב-8:15, הם הגיעו ב-9, יצטרכו לצאת ב-11, יראו את התוכנית הזאת שם או פה, יוצאים החוצה לשמור על הילדים, הנה כתוב פה שאסור. מישהו אי פעם חשב, וואו, מפירים את השולחן ערוך, בוא נעיר להם. ממשיך השולחן ערוך. אין שאלת שלום לחברו בתשעה באב. היו שנים שאני עמדתי פה, הקפדתי לא להגיד שלום, בוקר טוב, מה נשמע, אבל התחלתי בלומר כמה קשה לי לא להגיד שלום. זה כמו במשחק שמשחק עם הילדים, או משחקים משחק שבה כל מה שצריך לעשות זה לא להגיד את המילה לא. ואיכשהו זה נכנס שם, כי אתה לא יכול לעמוד בזה. המשנה ברורה כותב בשם השלה, שנכון שלא ילך בכנופיה גדולה, כי אין זה אלא טיול, וגם מביא לידי שיחת חולים ומסיחים דעתן מהבילות. רק ילך יחידי, או עם עוד אחד, כדי שלא יפסיקו מלדבר בעניין החורבן, ולהתעורר בעבילות. ואומר פרופסור סיימן, הכינוס בכותל פורסם והפך למסורת חדשה נוספת. יש לא פחות ולא יותר חדשה. קומזיץ תשעה באב. שימו לב. קומזיץ תשעה באב. שימו את המילה הזאת, תיקחו 30 שניות, תגידו את זה 5 פעמים. קומזיץ תשעה באב. אם התחלנו היום עם שבירת כוס ואמירת מזל טוב, שזה נורא והיום, כי איך הם מתחברים אחד לשני? תחשבו, האם קומזיץ ותשעה באב יכולים להתחבר כשני חלקים בפאזל? אני די בטוח שיש שני פאזלים שונים. וזה קורה מדי שנה בכותל, גם בלילה, גם ביום. ותסתכלו על הסרט הבא, אני פשוט שמתי בגוגל תשעה באב כותל, ציפיתי לראות, יושבים על הרצפה, איכה, יש גם את זה, ברוך השם, אבל לא רק את זה. סליחות באווירה נכונה, בהתרגשות הדרושה, זה תשעה באב. אני שואל למה, ואני רוצה לענות לפרופסור סיימן. ברשותו, הוא צודק. הדברים השתנו. עם ישראל לא יכול להסתכל על 70 שנה למדינת ישראל, לעמוד בכותל המערבי, ממש לגעת כמעט בבית המקדש ולהישאר אדיש, ולהגיד, טוב, זה תשעה באב, ומה שיהיה יהיה. דברים כן השתנו. אני חושב שעם ישראל רוצה שהצום יתבטל, כי זה הדבר הקשה ביותר. להתקלח במים פושרים לא נורא, אבל עם כל הכבוד, לצום זה קשה. ללבוש בגדים לא מכובסים, טרי, זה איכשהו בסדר. לובשים חולצה כמה דקות לפני תשעת הימים, וואלה, לא מכובס. אז זה איכשהו מסתדרים. נעלי אור, אין בעיה. אני חושב שהקדוש ברוך הוא ברא את הקרוקס רק למען תשעה באב. אם לא, אני לא מבין מה הקרוקס עושים שם במדף. לצום, אנחנו רוצים לבטל. אני רוצה לטעון השנה שדברים כן השתנו בעקבות הקמת המדינה, בעקבות החזרת ירושלים. אם יכולים לשיר שירי נשמה כאלו, כנראה שדברי הכוזרי שציטטנו לפני כן הם נכונים. מתחילים להרגיש יותר את השכינה, מתחילים להרגיש יותר את הקרבה של הקדוש ברוך הוא, מרגישים את הניסים והנפלאות שוב פעם, וממילא סעיפים מפורשים בשולחן ערוך לא נשמרים כמו לפני 200 שנה. אפילו כמו לא לפני 51 שנה. דברים השתנו לא רק בגלל הטכנולוגיה, דברים השתנו בגלל שאנחנו עומדים במצב אחר. אבל מצד שני, בצד המזל טוב, יש את שבירת הזכוכית ואת שבירת הכוס. ואמרנו עכשיו, אנהה גבר יחיה ולא יראה מוות, ולפני כן אמרנו, אטפל את המחכים למוות. ולצערי הרב, זה קורה היום בכל מיני מקומות בעולם. הייתי לפני כמה שבועות במדינה מסוימת בעצירה בין טיסות, וכפי שקורה בעצירה בין טיסות, הפסדת את הטיסה הממשיכה את דרכך, והייתי על טיסה אחרת 4 שעות אחר כך, התקשרתי לרב המקום שהוא ידידי, הוא אמר, אני בא לאסוף אותך משדה התעופה, תאכל אצלי ארוחת ערב, תחזור לשדה. לא היה הרבה זמן, הוא ניסה לשכנע אותי עד ששאלתי אותו, ואם אני אצא משדה התעופה, אני יוצא עם הכיפה שלי? הוא אמר בפירוש לא. אני חשבתי, אוקיי, מדינה מסוימת באירופה, בסדר. לא תראו מה אומר אדם מעומד לבחירה באחד משתי בתי הקונגרס של ארצות הברית כאשר הוא רוצה להיבחר.
Good morning, California. Patrick Little here. I'm your leading Republican candidate in the latest poll. I've got more than twice the support according to Survey USA than any of those candidates in there. They just had me expelled from the building because I won't serve Israel. I want to serve my country, I want to serve the United States, I want to serve Californians. I will not bow to a foreign flag, I will not serve a foreign government. The Republican Party, the GOP of California, is nothing but Zionist stooges. They do the bidding of a foreign power that has committed terrorist attacks against this country. The USS Liberty in 1967, over 200 casualties. They machine gun the life rafts. They used napalm on the casualties that were being triaged on deck. They planted bombs in US military targets, morale, wellness and readiness facilities in Egypt in the 1950s. They were trying to blow up United States servicemen and their families in Egypt and blame it on the Arabs. Israeli citizens committed these terrorist acts. It is by a stroke of luck that we detected the bombs before they went off and hurt any U.S. citizens or U.S. military personnel in Egypt in the Levant affair. All of the people involved in the Levant affair were Israeli citizens pretending to be Egyptian Arabs. We turned them over to the embassy in Cairo on orders of our United States State Department. Terrorists trying to kill Americans in a false flag attack. Never punished. Turned over to the Israeli government, they were never punished. These people are heroes in Israel. June 1967, USS Liberty, 51 years ago almost now, over 200 casualties in a false flag attack. We know there are Israeli fingerprints all over the 9/11 attacks. This is the flag of a terrorist country. They called the police on me when I started stepping on it, dragging it under my foot as I walked out the door. I was being escorted out by security. I'm leading. attract more than twice the support of the nearest person in third place. And they kicked me out because I won't serve a foreign power. I want you to remember this. If you're a liberal, if you're a right winger, if you are against the genocide going on in Palestine, if you're against United States servicemen dying in wars to expand Israel, if you're against veterans being dishonored at a convention where they're the leading candidate because they won't serve this terrorist flag, you have to vote for me on June 5th in California. We need to send a loud and clear message to AIPAC. That Israeli dual citizen Dianne Feinstein, she serves this flag. I'll never serve this flag. Vote for me on June 5th in California, and I will remove the Jewish supremacist Zionists from our government. And I'll make America great again by removing the terrorist element, the Zionist lobby.
תבורך שם. זה ארצות הברית. מה שפעם המשים אמרו, הארץ הנבחרת. ראש הממשלה לשעבר לוי אשכול, זיכרונו לברכה, ששנה שעברה ניסינו קצת להחזיר לו מתהילתו. פעם ניגשו אליו ושאלו אותו, היי, ראש הממשלה יש בצורת. הוא אמר, איפה? בישראל? לא נורא, אבל עיקר שאין בצורת בארצות הברית. אבל, תסתכלו במסך הבא.
אני כמוכם לפעמים קורא את מצב הרוח, after all, עיתון בחינם, יום שישי, ואני מדפדף בגיליון מספר 488, וכתוב שם לא פחות ולא יותר, קריקטורות של מה שכרגע מתפרסם בעיתונות הערבית. תסתכלו, חייל מאחוריו, דגל ישראל עם צלב קרס, הורג ערבי מסכן. לידו, כתבה, כנס רבנים בגרמניה. בתי כנסת צריכים לחדש את מנגנוני ההבטחה, הזמינו את הרב פרל, שהוא ראש מכון צומת היום, כדי לדון בכל מיני אמצעים טכנולוגיים שמותרים בשבת. ואני ממשיך לדפדף שם בכתבה, אחרי שאני רואה שם כמה פרצופים מוכרים, אחד מהם הוא בוגר שטאוס עמיאל, הרב אביחי אפל, לידו יושב ראש המחלקה לשירותים רוחניים לתפוצות בהסתדרות הציונית העולמית, ידידי הרב יחיאל וסרמן. ואני מסתכל על הרבנים, ופתאום אני מסתכל למטה, וכתוב תקיפה וביזוי לחופשי כיפה. ומדברים על לא פחות ולא יותר על ברלין, ועל כך שבאחרונה כל מיני אנשים הותקפו בגלל שלבשו כיפה. והדבר לא היה בגדר האפשרי, אז מישהו עשה תרגיל. הוא פשוט התחפש לבן אדם עם כיפה, נכנס לאיזושהי מסעדה איטלקית באחד השכונות המזרחיות בעיר, ואמרו לו לצאת, אתה לא רצוי פה. אירוע מדהים לא פחות ואולי יותר היה בחוצת פולין, כאשר ערבי ישראלי נוצרי, תושב חיפה ושמו אדם ארבוש, סטודנט בברלין, חבש לראשו כיפה, להבעת הזדהות עם חבריו הישראלים בברלינים. בסיורו בשכונה מסוימת, הותקף על ידי מהגר מבקש מקלט מסוריה.
ולמרות שברוך השם יש גינויים מקיר לקיר על ההתנהגות הפרועה הזו, בסופו של דבר, לצערנו ולדאבוננו, האירועים האלו ממשיכים לקרות על אדמת גרמניה, על אדמת אירופה בכלל. רק חבישת כיפה גורמת לאירועים אנטישמיים, ממש מה שאנחנו קוראים בקינה. הצעדנו המון קדימה, ואין ספק, תשעה באב השתנה. אז אותו כתב תורן שיגיד למה לא השתנו דברים, השתנו דברים. סרטון של הכותל ראיתם, אפילו השידור הזה הוא בגדר במרכאות שינוי. אבל כמה שהשתנו, לא השתנו. ולפעמים, כאשר אתה רואה עד כמה השתנו ולא השתנו, אתה פשוט נחרד. אני עדיין בטראומה על החטיפה של שלושת הנערים פה מצומת אלון שבות, על מה שקרה להם, לא פחות מכך על הצילות הנפש של שלושת האימהות והמשפחות. מדהים אותי כל פעם שאני פוגש אחד מהם, ופגשתי, זכיתי לפגוש את רחלי פרנקל הרבה מאוד פעמים, היא אישה גדולה בזכות עצמה ועוד יותר אישה גדולה. היא עשתה את מה שמקובל לעשות לצערנו במקרים האלו, וזה אם אתה אזרח ארצות הברית, אתה תובע את מי שכפי שכתוב בקינה, מחכים למוות. פשוט נוסעים בכביש שאנחנו נוסעים בו מצומת הגוש לעבר אלון שבות, רואים שלושה נערים, עניינים מוכן ומזומן לרצוח אותם, כי אני מחכה למוות. רחלי פרנקל, אמו של נפתלי פרנקל, השופטת האשימה את הקורבן. רחלי פרנקל הלכה לארצות הברית, טבעה את החמאס ואת הארגונים שתומכים בקמץ, נתנו לה פיצויים, אבל אמרו לה, לא שתקבל את הפיצויים, זה יותר, יותר משהו שצריך להיאמר מאשר קבלת כסף. אמרו לה, עם כל הכבוד, שלקחת על עצמך סיכון. סיכון! את קרה בשטחים הכבושים, לקחת על עצמך סיכון שהבן שלך יהרג. דיין, הוא אומרת, רחלי פרנקל, לו הייתי גרה באלקנה, זה אומר שאפשר לצורך אותי. דיינו. סיכון. מה זה סיכון? יש לך רכב, יכול להיות שתיכנס לתאונת דרכים. סיכון. אתה עובר את הכביש במעבר חצייה כמו אדם טוב, יכול להיות שיתרסו אותך. סיכון. כל אלו בגדר הסיכון. כל אחד לוקח ריסק מסוים בחיים, אין ספק. אומר השופט בארצות הברית, את גרה בארץ ישראל בשטחים, אחד מהסיכונים זה שירצחו את הבן שלך. דהיינו, אחד הסיכונים זה שהבן שלך לא יוכל להסתובב חופשי בארצנו הקדושה. לא פחות ולא יותר. בית המשפש בארצות הברית למשפחת הנער שנכתף, הסתכנתם, שלחתם אותו לבית ספר ליד חברון. אז בגדר הסיכונים, שמה אם אני עולה בסולם אני אפול, שמה אם אני הולך מהר אני פתאום גם כן אפול, שמה אם אני נוסע מהר מדי אני חס וחלילה ייכנס לתאונת דרכים, תוסיפו לזה, אם אני מסתובב בארץ הקודש, ארץ היהודים, מדינת היהודים, ואני סתם מסתובב, אני לוקח טרמפ שמאוד מקובל במדינה, למי שצופה בנו מחוץ לארץ, טרמפים במדינה זה כמו רכבת בחול, אז יש סיכון, מה הסיכון? שירצחו אותי. פתאום רצח הוא בגדר הסיכונים. פעם חשבתי שסתם להסתובב בעולם על כדור הארץ, יש לי זכות. כלומר, אין לי זכות להיות יהודי בכל מקום, אין לי זכות לבית כנסת בכל מקום, אבל להסתובב, להסתובב ולא להירצח. אומר השופט בארצות הברית, לא, בכל מקום כן, חוץ מזה שאת גרה ליד חברון, ושלחת את הילדים שלך לשטחים, לכפר עציון, אחד הסיכונים, רצח. פתאום אטפל את המחכים למוות נהפך למציאות, ולצערי, הקינה הזאת עדיין רלוונטית. אז מצד אחד אנחנו מאוד קרובים למה שבא לקינה קורא שמיים ואמצעיו, ומצד שני עדיין יש את המחכים למוות. הילותי לעזרתי תארתי חזות היוממתי בכל שנה אומרת, היא השנה הזאת, ובאמת השנה הזאת חשבתי, היא השנה הזאת. וכל האירועים שקרו השנה חשבתי זהו, אנחנו מגיעים. הידע לכל כי מודעת זאת, אם לא כי יד אדוני עשתה זאת, אקוף לך ראש אדוני חילי, איך עליך ברך וחתל מחלי, אך תרחה בשיר משירי מחולי, אכוון מיתנך כאחלי, אל תשכח צהקת אריאל, אליו לגו יהודה וישראל, אלפי שנה נשר מסר אל, למור מי ייתן מציון ישועת ישראל. ישראל מיית בדרכי לא הלכו, זה מה שקראנו לפני כן, לא חזרתם בתשובה. עזבוני ואז הפתים, עזבנו את הקדוש ברוך הוא ולכן הוא עזב אותנו. אבונותיכם מפרידים ביניכם לבין בוריכם, ופני מהם נהפכו, רגנתי והיללתי ומאי וליבי נשפחו, איך תפרתי מרשותי השליחו. כמה שנה. יש הרבה על מה להגיד מזל טוב. ולצערי יש עדיין על מה לשפור כוס.